היי, אתם עם שחי, שחר בכור, ואנחנו פרק חדש של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. היום אני ממש 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 שמח להזמין לאולפן את הדס חיון. הדס חיון היא בוגרת המחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, ולטקסטיל משטחים במרנגוני מילאנו. היום היא עובדת כמאיירת פרילנס עם לקוחות כמו פלואו מגזין, אתה, בתי אופנה איטלקים, הדס חיון העירה לאחרונה את לוח השנה של פלואו ההולנדי, וגם קולקציות של 2019-2020 בבתי האופנה באיטליה. הטס כבר כאן איתנו, באולפן.
היי,
שחר. אהלן. אז פתיח ומתחילים. שלום הדס, מה העניינים?
היי שחר, מה נשמע?
נהדר. טוב, מה, אז מאיפה הגעת?
עכשיו הגעתי מהבית, ציירתי שם להנאתי ואז באתי.
איזה כיף, להתחיל את היום בלצייר.
משתדלת מאוד.
ואת גם חזרת ארצה לא מזמן.
נכון, אני חזרתי ארצה לפני חודשיים. בעצם הייתי שנה וחצי במילאנו. שנה אחת של תואר שני, שעשיתי שם במרנגוני, כמו שאמרת. חצי שנה של לעבוד, ואחר כך טיילתי קצת חצי שנה, בין שם לכאן. עכשיו אני חזרה פה.
אז טוב, אז היא תרחיב לנו, אבל נעשה את זה מסודר. אז נתחיל לפני שאיך היא הגיעה. אם עכשיו יש פה איזה איש עיוור ברחוב, את צריכה להסביר לו מה את עושה.
אני מציירת הרבה פרחים, אני מציירת הרבה ציפורים, ומשתדלת להשתמש בצבעים שאני אוהבת.
מגניב. אז בשבילך איור וטקסטיל, איור לטקסטיל, איך את מגדירה את זה?
איור מבחינתי זה ציור שמשתכפל, ציור שניתן להדפיס אותו, ציור שמשמש למשהו. זאת אומרת, האיור שאני עושה הוא כמעט תמיד יהיה תעשייתי, הוא כמעט תמיד יהיה לאיזשהו מוצר או לאיזשהו בד, תהיה לו תנועה. אז זה מה שזה בשבילי. זה ציור וזה ציור במרחב.
מגניב. אוקיי, אז מה הזיכרון שלך זיכרון ראשון? מאיור או ציור או דברים כאלה?
אני חושבת שציירתי תמיד. היו לי תמיד צבעים. ההורים שלי דאגו לזה שאני אהיה מוקפת צבעים, והם עשו עבודה מאוד טובה בלא להגביל אותי, אז ציירתי על הקירות של הבית ועל שאר החפצים. אני חושבת שהזיכרון הכי חזק וחשוב לי אולי, זה שאני באה מבית מסורתי, אסור לצייר בו בשבת, וכילדה מאוד קטנה הייתי סוגרת את הדלת ומציירת שם בחדר שלי, בגואש ובדברים מאוד מלכלכים, וההורים שלי ידעו את זה, אבל הם, בגלל שהם ראו שזה מאוד חשוב לי לעשות את זה בכל יום ימי השבוע, הם עשו כאילו הם לא מבחינים, ופשוט נתנו לי את הספייס לצייר. כן. אז זה, אני חושבת, איזה זיכרון שחשוב לי, בגלל שהוא מראה, הוא מראה לי כמה זה דחף חזק לצייר. אני לא הייתי ילדה שמאוד אוהבת לעשות מה שאסור.
אז זה ממש היה לך סטודיו כזה, שהיית קטנה,
וכל
הקירות היו.
סטודיו ביתי.
מעניין. אז יש לנו ציורים על כל הקירות, ונתקדם קצת בשנים. מה, what's next?
אז בעצם אף פעם לא למדתי ציור או איור או שום, בעצם תחום אמנותי באופן מסודר עד שהגעתי לבצלאל. בצלאל היה המקום הראשון שלמדתי בו איך לעשות משהו, או זו גם הייתה הפעם הראשונה ששמתי את עצמי בכיתה בעצם, שיש בה עוד אנשים שגם מציירים או גם מעצבים. חוויה מאוד חזקה וראשונית. החלטתי על זה נורא מהר. אני אחרי השירות לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, נרשמתי לאוניברסיטה, באוניברסיטת תל אביב, ללמוד כל מיני קורסים, עשיתי מין BA כללי כזה, באומנויות. זה החזיק סמסטר וחצי, עד שהבנתי שמה שאני עושה זה בעיקר לצייר במחברות שלי, ושזה מה שבעצם מעניין אותי לעשות. וידעתי על המבחנים לבצלל בעצם שבועיים לפני שהם קרו.
אה, וואו.
כן, אז לקחתי את מה שהיה לי בבית, וניגשתי עם זה. אז ככה בעצם התחלתי ללמוד, די בבזק.
ופשוט זרקת מה שהיה לך לתיק עבודות?
כן.
על החיים ועל המוות?
על החיים ועל המוות, וגם לא... איכשהו הייתי בת 20, ולא היו לי כל כך חרדות לגבי זה. חרדות מגיעות אחר כך כשאתה כבר לומד. אז פשוט באתי. כן, היו לי המון ציורים, היו לי המון דברים שהייתי עסוקה בהם, כל מיני גם רקמות ודברים שעשיתי בצורה עצמאית, עשיתי כל מיני ספרים. פשוט תקחתי את הכל בתוך איזה טרולי. וזהו, ואז התחלתי ללמוד, כן.
ומה הכי נהנית בלימודים האלה? ממה?
אני חושבת, מהמפגש עם אנשים מאוד מוכשרים ושנשארו גם חברים שלי. זה נראה לי הדבר הכי חשוב שקרה שם. גם, אני לא יודעת אם אפשר לקרוא לזה הנאה, אבל עצם העובדה שבלימודים האלה מכריחים אותך לייצר כל יום, בעצם, החינוך הזה לעבודה, לא יודעת, יומיומית, שאין בה כל כך מקום ל-יש לי השראה, אין לי השראה, זה מין, זה פשוט איזה זרם כזה של עבודה, וזה משהו שאני מאוד לוקחת משם, זאת אומרת, זה חינוך שאני מאוד שמחה עליו.
כן. כאילו ההפך מאומנות כזה.
בדיוק ההפך מאומנות. כן, 180 מעלות. כן, וגם מורים טובים מאוד שפוגשים לאורך הדרך, והם חכמים ויש להם תובנות.
ומה היה בפרויקט גמר שלך?
הפרויקט גמר שלי זה חלק מאוד... טוב, איך אני... כן, הפרויקט גמר שלי... הפרויקט גמר שלי לא התקבל טוב במחלקה על תקשורת חזותית בשנה שבה אני סיימתי.
אני מאוד מזדהה איתך, גם אצלי לא.
גם אצלך לא, זה דבר נורא משמעותי בחיים, וכאילו עכשיו אחותי הקטנה הולכת לעשות פרויקט גמר בבצלל, ואני כל הזמן מנסה, אני כל הזמן אומרת לה, אני בטוחה שהפרויקט שלה יתקבל טוב, אבל אני כל הזמן אומרת לה כמה זה לא חשוב.
כן.
אבל אני חושבת שזה היה מאוד משמעותי, כי בעצם מה שאני בחרתי לעשות, אני למדתי במסלול איור, ובחרתי לאייר קולקציה של צעיפי משי. כי כבר אז, כשהייתי בשנה ד' בבצלל, ידעתי שאני רוצה לעסוק בטקסטיל, ואני רוצה לעסוק באופנה, וזה היה במקום מאוד מאוד ראשוני. לא היה לי מושג איך מדפיסים על בד, מה המסורת של ציור על צעיפי משי, היה המון ידע שהיה לי חסר, ופשוט מתוך איזה חוסר סבלנות להתחיל להיכנס בזה אחרי שאני מסיימת את הלימודים, ולא יודעת, לאייר ספר ילדים ולסגור עניין, החלטתי לעשות את זה בתור הפרויקט גמר שלי.
כאילו משהו שלא התעסקתי איתו, לא, מעולם.
בעצם, כן. זה כן היה איור, אבל האיור לטקסטיל זה משהו שגם יש לו מסורת משלו, לא מתעסקים בו במחלקה, הוא דרש המון מחקר טכני, הרבה יותר משחשבתי שהוא ידרוש, ובעוד לי הוא היה מאוד מאוד משמעותי, ולמדתי המון, ו... מיששתי הרבה בדים והייתי בבתי דפוס שאף פעם לא הייתי בהם קודם, במחלקה הוא התקבל מאוד לא טוב. זאת אומרת, הייתה ביקורת, קיבלתי את הגלריה הגדולה להציג בה, והמון אנשים באו לראות מה זה הפרויקט המוזר הזה של הבדים המתנופפים. ואני חושבת שהבוטום ליין של מה שאמרו על הפרויקט זה מה זה ולמה זה במחלקה שלנו.
כי זה הרגיש להם יותר אומנות?
זה הרגיש להם אופנה, זה הרגיש להם מסחרי בקטע לא טוב. זה היה לא טוב. כאילו, החיבור בין המחלקה לתקשורת חזותית בבצלל לבין הפרויקט הזה יצר איזושהי חריקה מאוד רצינית, והוא קיבל ביקורת קשה. ואני חושבת ש... לא יודעת, יכול להיות שהייתי עושה דברים אחרת. אני חושבת שלקח לי שנה להתאושש מה...
כן.
מהדבר, אני גם לא הצגתי בתערוכת בוגרים.
אבל סיימן, כאילו לא הכשילו אותך.
אני סיימתי, לא הכשילו אותי.
אז הנה, יש דברים יותר גרועים. אני נכשלתי בראשון, ואז הייתי צריך לעשות שוב פעם את השני.
ואתה שמח על זה היום?
אם אני שמח? למדתי עבודה עם לקוחות, כי עכשיו אני מבין ש... פרוגמר זה עבודה עם לקוח.
בעצם.
ועכשיו, כן, למדתי מזה, וכן, היה לי חשוב לסיים את הלימודים בשנקר, לקבל את התואר הזה, ולהגיד, כן, סיימתי. נכשלתי פעם אחת, ואז הצלחתי, ולמרות הכל, כאילו...
כן, אני מבינה אותך. אז במקרה שלי באמת לא הכשילו אותי, אבל נתנו לי להרגיש טוב-טוב שזה לא היה לגיטימי.
שעשית טעות.
שעשיתי, שלא באתי להם בטוב.
כן.
ולא נתנו לי להציג בתערוכת בוגרים.
כן.
זה היה מבחינתי זה היה מאוד מעליב, אבל התגברתי. ובאותה שנה, זאת אומרת, זאת הייתה השנה שאחרי הלימודים, שנה של להתאושש מהדבר הזה, וגם של למצוא מה אני עושה. בעצם החלטתי שאני הולכת להייר לאופנה, לטקסטיל, ולהתחיל למצוא פרויקטים.
אז בעצם שפיתחת פרויקט מר הזה, את גילית עולם, ואמרת, אוקיי, יש לי נישה, יש לי תחום שלם שאני יכולה להתמקצות בה.
במבט לאחור אפשר להגיד את זה. אז ידעתי רק שזה תחום שמאוד מעניין אותי, וכן, וכשסיימתי אמרתי, טוב, אני חושבת שלשם אני הולכת, ועדיין לא ידעתי להגיד, זה תחום בפני עצמו, אני צריכה לחקור, זאת אומרת, זה לקח לי זמן. אבל מצאתי את זה פרויקט אחרי פרויקט.
אוקיי, אז איך התגלגלת באמת אחרי הלימודים? את הלכת כאילו לעבוד בבתי אופנה?
אז בעצם אחרי הלימודים התחלתי לעבוד בסטודיו לטקסטיל, שהוא, אני חושבת שהוא יחיד מסוגו בארץ, קוראים לו סטודיו פאף. והוא עובד על עיצוב לטקסטיל, שזה מדהים. יש שם אדפס רשת ויש שם מכונת רקמה, והם בעצם מייצרים עיצובים והולכים למכור אותם בעולם כמה פעמים בשנה.
כל התערוכות האלה הם מציגים?
כן, בדיוק, בתערוכות המסחריות, נגיד הם מציגים בעיים טקסטיל כבר 20 שנה, והם תמיד מעסיקים משהו כמו 5-6 בוגרות שנקר, בוגרות טקסטיל.
כן.
בוגרות ובוגרי, אבל אני ראיתי שם רק בנות כל הזמן שהייתי שם. אז עבדתי שם ורכשתי שם הרבה ידע טכני שהיה לי חסר, כי בעצם אני לא למדתי עד הרגע הזה עיצוב טקסטיל, והם נתנו לי הם השלימו לי הרבה חסכים, איך עושים פאטרן, איך וגם דברים יותר עמוקים מזה, כמו איזה פרחים נחשבים דקורטיביים, ואיזה פרחים נגיד שייכים לאיור, או איך אנחנו...
מה, תסבירי לנו, כי אין לי מושג.
אני אגיד לך, לדוגמה, לדוגמה בסטודיו לטקסטיל, לפרחים, לברדים אין קוצים.
וואלה.
כן, כי זה מאוד לא מסחרי. אז הרבה פעמים באיור שהוא איור אדיטוריאלי, או איור שהוא סטורי טיילינג, אנחנו נחפש... חלקנו את הצורם והלא ברור אני לא יודעת, הייחודי, ואנחנו נחפש דברים אחרים מהדברים שאנחנו נחפש באיור שהוא דקורטיבי. ושם הם הרבה פעמים אמרו לי, המנהלים שם, בואי תמצאי דרך לעשות את זה יותר דקורטיבי. זאת אומרת, אחרי בצלאל, שדקורטיבי שם זה מילה גסה, הם חיפשו את ה... איפה זה יכול להיות יותר יפה, איפה זה יכול להיות יותר מקשט. אז זה היה מאוד... משנה לעבוד שם וללמוד את זה. ותוך כדי זה מצאתי לי לקוחות משל עצמי, זאת אומרת, אני עזבתי את הסטודיו, את העבודה בסטודיו לטקסטיל הזה, כשהקולקציות שעשיתי עם יוסף כבר התחילו לקחת לי יותר ויותר מהזמן, אז פשוט עזבתי.
יוסף המעצב בגדים?
יוסף מעצב האופנה, שיש לו את בית האופנה יוסף. שהוא באמת היה אחד הלקוחות הראשונים והמאוד מאוד משמעותיים שלי, כי הוא בנוסף לזה שהוא בן אדם מוכשר ויוצא דופן, הוא גם לקוח מאוד מאפשר וקואופרטיבי, והוא פשוט נתן לי די הרבה מקרים לעשות מה שאני רוצה, שזה מאוד משמעותי.
יפה. אז עבדת איתו כמה זמן זה, כל התהליך הזה?
זה בעצם לפי קולקציה. עשינו, אני חושבת שעשינו 4 קולקציות ביחד, וזה מתפרס על פני, התחלנו ב-2015, ועד אמצע 2016, כזה.
ובאיזה שלב התחשק פתאום באמצע החיים כזה? אמרת, תואר שני, בחול, ולעזוב הכל. איך זה קורה?
אני בעצם, הסיבה שנסעתי לעשות תואר שני בחול זה כי רציתי לעבוד עם יותר לקוחות. רציתי להרחיב את מעגל הלקוחות שאני עובדת איתן. הרגשתי שאני מתחילה להבין מה אני עושה, ואני רוצה לעשות את זה עם יותר לקוחות ויותר בגדול. והתייעצתי, אני מאוד אוהבת להתייעץ עם אנשים שאני תופסת מהעבודה שלהם, אז התייעצתי עם כמה וכמה חברים שהם מעצבים, מה אני צריכה לעשות, והמסקנה הייתה שתואר שני.
זה גם התייעצתי עם אנשי מקצוע, או רק עם חברים כזה?
כן, האמת היא שאני נוטה להתקשר או לשלוח הודעות לאנשי מקצוע שהם לא חברים שלי, ולהפוך אותם לחברים שלי בכך שאני מבקשת מהם לשבת איתי לקפה ולייעץ לי.
יפה, זה אחלה טיפ אודטה.
כן, זה טיפ האודטה שלי. אז נגיד מעצבת האופנה שחר אבנט, שאני מאוד מעריכה את העבודה שלה, הסתכלתי עליה מרחוק, הסתכלתי על ההצלחה שלה ועל חוסר הבושה חוסר הבושה וחוסר המעצורים, דברים שאני מעריצה. ופשוט כתבתי לה בפייסבוק, שחר, בואי נשתה קפה ביחד ותלמדי אותי קצת דברים. אז גם מתוך שיחה איתה, אני חושבת שבשיחה איתה זה נפל, שאני צריכה לצאת קצת מהארץ, אולי לצאת ולחזור, מסתבר, ודרך קלה לעשות את זה, זה לעשות מאסטר.
יפה, ממש מעניין.
בגלל זה נסעתי.
כן, ואז נסעת.
ואז נסעתי. כן, נסעתי, למדתי, עבדתי קצת וחזרתי.
ובאמת, איך היה חוויה בכלל? כאילו, הכל באנגלית, או ספרדית, או איטלקית, אני לא יודע.
הבית ספר, זה בעצם, זה בית ספר בינלאומי, הוא באיטליה, וכן, ולומדים באנגלית, שזה בסדר, זאת אנגלית בינלאומית בעצם, כי אף אחד מאיתנו זאת לא השפה שלו, זאת לא השפה של המורים, וזאת לא השפה של אף אחד מהסטודנטים. אז יש, זה די נוח. ואני חושבת שהרגש הכי שולט בכל החוויה הזאת של הלימודים זה אושר גדול, ותחושה שמצאתי מה אני עושה. כי זה בעצם מוסד אקדמי, שבו מדברים כל היום על הדברים שהכי מעניינים אותי בעולם. אז אם במחלקה ליור אני הרגשתי הרבה פעמים אוף מוזר, לטוב ולרע, שם הרגשתי במרכז העניינים. כל היום מדברים על פרחים, כל היום מדברים על איתורים, על סקלות שונות של פאטרנים, על סקלות צבעים, על טרנדים, על איך זה יושב על בגד, איך זה יושב על חפץ יותר קטן או על קיר, ואהבתי באוויר.
וזה בעצם הם בעצם לוקחים את זה למקום יותר מסחרי ויותר מכוונים אתכם?
100% מסחרי. הם אפילו לא מתביישים להגיד את זה, זה משהו שהוא כתוב על תוכנית הלימודים, זה בית ספר שהוא לחלוטין מוכוון אופנה, הוא מוכוון להיות מסחרי, וזה מה שמלמדים אותנו להיות, כן.
יפה.
לעבוד מול לקוחות בעולם האופנה או הפנים. אז זאת הייתה חוויה מאוד טובה.
ואיך זה בנוי, נגיד, הקורסים, ואתם עובדים עם, לא יודע, סטודיו, עם לקוחות, שיתופי פעולה, איך זה עובד, התוכנית לימודית?
כן, יש הרבה מאוד שיתופי פעולה שהבית ספר עושה עם לקוחות חיצוניים, עם מפעלי הדפסה, ועם כל מיני, עבדנו עם חברת שטיחים, יש כל מיני תחרויות, זה די, זה כמו אפיזודה מאוד ארוכה של פרויקט ראנווי, שזה, אני חושבת, אחת הסיבות שמאוד נהניתי שם. זה ללא ספק מאוד מאוד מסחרי ומאוד מקורקע. חוויה טובה.
כן, אז את אומרת, כן, בלימודים בארץ זה פחות, כאילו שוכחים את הקטע שצריך להתפרנס בסוף.
לא, אני לא אומרת את זה. לא דיברו איתנו על זה במחלקה לאיור בבצלאל, אבל תראה, שם זה אחרת. זאת אומרת, הרבה אנשים גם הגיעו מהארצות שלהם, מקוריאה ומטיוואן ומיפן למילאנו, למדו את הלימודים האלה שהם מאוד מאוד מוכווני שוק, הבינו שמשכורת לג'וניור דיזיינר באיטליה היא נורא נורא נמוכה, ופשוט חזרו חזרה.
כן.
זאת אומרת, זה לא הדבר הכי מקורקע בעולם, אני חושבת להיות מעצב, אני לא יודעת, אולי באופן כללי. אבל זה כן נתן לי מה שהייתי צריכה מהבחינה של איך לעבוד. אז מהבחינה הזאת אני מאוד מרוצה מזה, וזה זה גם פתח לי פתח לקולקציות שהתחלתי באמת לעצב במילאנו.
עם הבתי אופנה?
כן. כן.
שאסור להגיד את השם שלהם.
זהו, אז זה קצת צחוקים, כי בעצם כשעובדים עם בית אופנה שהוא איטלקי והיסטורי ואני לא יודעת וגדול, אז הם החתימו אותי על חוזה שאומר שאסור לי להגיד שעבדתי איתם, ואסור לי לפרסם את התוצרים בעצם אצלי בסושיאל מדיה, ולהגיד שזה משהו שעשיתי להם, וזה בעצם זה פרויקט שהוא חסר קרדיט.
וואו.
כן.
כי זה ככה זה בעולם הטקסטיל?
הרבה מהפרויקטים בטקסטיל, כשזה לאופנה, כשזה לשם גדול יותר, כן, זה פרויקטים כאלה שאתה לא, שהאינדיבידואל לא מקבל את ההכרה. וצריך פשוט צריך, אני לא יודעת, אני בחרתי פשוט לקבל את זה.
אבל אני, תמיד יש כאלה פרויקטים שזה כזה בשיתוף פעולה עם איזה
מעצב יותר גדול ויותר
כן,
חשוב.
כן, ואז הם עושים כזה, לא יודע, ורסאצ'ה, אקס, whatever.
נכון. זה החלום שלי. וצריך להיות, צריך להיות
עם שם.
אני חושבת עם שם שניתן לכתוב אותו ליד ורסאצ'ה.
הבנתי.
כן. עד אז, אני מאוד נהנית לעצב עם הצוותים של המעצבים.
כן, איך זה עובד באמת? תספרי קצת איך זה עובד, כל הפינג פונג הזה, התהליך, איך זה בכלל?
אז אוקיי, אז אני הולכת אל ההדקוורטרס של בית האופנה X, לראות את לוח ההשראה שהם הכינו לכבוד אביב 2020. חייבים לבוא לשם פיזית, הם לא מסכימים לשלוח את זה במייל, הם לא מסכימים שזה, הם בקושי מסכימים לצלם שם תמונות עם הטלפון. אז אני הולכת לשם, אנחנו נפגשים, הם מסבירים לי על הקולקציה, הם מסבירים על הווייב הכולל של הקולקציה, ממה היא שואבת השראה, איזה בגדים הולכים להיות, הם יסבירו גם על הבגדים שלא מעורב בהם פרינט בכלל, הם יסבירו גם על הסוודרים, על הג'קטים ועל המעילים, כדי שאני אבין לתוך איזה עולם אני נכנסת. ואז הם ידברו על החלקים של הפרינט, ויתנו לי איזשהו לוח השראה שהוא די מאפשר. זאת אומרת שיש בו ציורים קלאסיים, ויש בו צילומי טבע, ויש בו אורנומנטים, ויבקשו כמה דברים ספציפיים. הם יגידו משהו כמו, אנחנו צריכים 4 all overים, ו3 טישרטים, ובורדר אחד, וישלחו אותי לדרכי. ואני כמעט תמיד אנסה לצאת משם מהפגישה איתם, עם סקיצות שציירתי כבר בפגישה.
וואו.
כן, זה בגלל שזה כולל טיסה, העניין, אז אני מעדיפה לעשות כמה שיותר בפגישה עצמה, כדי ש
זה פשוט מניסיון, את הבנת שאת חייבת לעשות הסקיצות, או
כן, אני מניסיון הבנתי שאני אתן לך דוגמה, עכשיו עשיתי פרינט מסוים של כלבים, ולא יצאתי מהפגישה עד שהבנתי איזה בדיוק גזע של כלב הם מתכוונים, כן. ואיזה כן, ואיזה פרצוף בדיוק צריך להיות לו. כי אני לא יודעת, אני מניחה שלפני כמה קולקציות הייתי פשוט הולכת ועושה כמה כלבים, ואחר כך שולחת להם ונותנת להם לבחור, אבל הבנתי שעדיף לצאת משם עם סקיצה מוכנה.
ואיך הגעת לשפה העירית שלך? כאילו השפה הזאת שעכשיו באמת הבתי אופנה רוצים לעבוד איתך, אז איך באמת, כאילו זה לקח כמה שנים יותר עצמי, אבל איזה חומרים את משתמשת? מה השפיע עלייך?
אני חושבת שהכי מעניין אותי להסתכל על איורים בוטניים קלאסיים, ואיורים שצוירו על ידי מדענים גם. דברים שבעצם נובעים מהעולם הזה של התבוננות בצומח ובחי, ופשוט, אני פשוט מציירת את את האינטרפטציה שלי לזה.
כן. שזה הרבה צבע.
זה הרבה צבע, כן.
למרות שאת אומרת לי משהו כזה הכי מדעי ומשעמם, שכאילו, הספרים האלה שזה אינפוגרפיקס, כאילו, ההפך ממה שאת מוציאה.
זה כאילו אני לא יודעת, זה המקור, זאת המפה. ומשם אפשר, אני לא יכולה לצייר את האיורים המדעיים האלה, גם אם אני ארצה. אז אני באופן טבעי יוצרת סוג של אינטרפטציה. ואני חושבת שבגלל שעולם האופנה זה גם עולם שאני שואבת ממנו, זה עולם שמעניין אותי, אני אוהבת אותו, אז הדיאלוג בינינו הוא הדדי. אני אוהבת אותם, הם אוהבים אותי חזרה בינתיים.
יפה. אז איזה חומרים עכשיו את עובדת? כאילו, טושים, צבעי מים, מה...
אני עכשיו במילאנו גיליתי את הדיו הצבעוני שהפך לי את החיים, כי הוא הרבה יותר סמיך מצבעי מים. הוא לא גואש.
רגע, זה כמו דיו שחור?
זה כמו דיו שחור.
אוקיי.
רק שיש את כל הצבעים, ויש בו את הצבע הלבן, שהוא מבחינתי עושה ממש את ההבדל, כי המרקם שלו שונה. הלבן הוא כמו חלב, והצבעים הם יותר כמו מים. ואם מערבבים טיפות של הלבן בכל מיני מקומות בפלטה, אפילו כשמציירים בשחור, אז זה מסמיך את זה, ומבחינתי זה הגילוי הצבעוני החומרי הכי... שאני הכי נהנית ממנו עכשיו. אז בערך כל דבר שאני מציירת כרגע הוא בדיו צבעוני.
וואו. זה עדיין לא יותר מדי התעסקתי בזה. ננסה.
כן, כדאי לך.
יפה. ואני זוכר אותך פשוט מחבורת הטושים, שאת שיתפנו דברים שלך, ואני לא זוכר איפה ראיתי, אבל היה תקופה שממש עשית מלא דברים בטושים.
זאת הייתה, כן, נכון, נכון. וזה היה לי מאוד כיף ששיתפתם אותי גם בחבורת הטושים. הרגשתי אחת מחבורה. כן, זה עניין של תקופה. אני חושבת שתקופת הטושים שלי הייתה תקופה שאולי הייתי בלימודים, או באיזושהי סיטואציה אחרת שדורשת ממני ללכת עם קלמר. וזה פשוט מה שהמציאות גם יוצרת, נכון? אתה יושב בהרצאות, נגיד, ואתה מצייר...
מקשקש כזה.
מקשקש. בדיוק. אז כן, אז אני חושבת שבתקופה של בצלאל, אני הייתי הרבה הולכת להרצאות של היסטוריה ותיאוריה, ופשוט מציירת בטושים, או שומעת ביקורות בכיתה ומציירת בטושים, כי זה מה שהמציאות הביאה. גם עכשיו אני אוהבת טושים, אבל בצורה אחרת, נגיד, הרבה פעמים אני אצייר בצבעי מים, ואז אני אקח איזשהו מרקר ועמלה שטחים אחר כך. אבל צבעים, ציורים שם על טהרת הטושים, זה, לא יודעת, כנראה עניין של מצב רוח.
והם באיטליה שם, הם מאוד חזק בצבעי מים פרחים. באמת זה כאילו הקטע שלהם? או שזה רק הבתי אופנה?
אני חושבת שעולם האופנה... תמיד יהיה קשור לדימויים פרחוניים, לא יודעת אם תמיד לצבעי מים, אבל ציורים שהם קלאסיים, שהם בנושאים קלאסיים ועשויים בטכניקות שהן גם ידניות, כן, אז הם תמיד יהיו קשורים לא יודעת, מקומות כמו איטליה ששואבים מהקלאסיקה.
אוקיי.
כן.
טוב, מעניין. אז קצת התחלת על העבודה עם הבתי אופנה, אבל נגיד לא בית אופנה, מה התהליך שלך לפני התחלה עם לקוח, אחרי, במהלך?
אתה מדבר על עבודה עם לקוח.
כן.
אני אתן דוגמה.
כן.
אני אתן דוגמה ספציפית. אז נגיד אני עובדת, אני מציירת אחת לכמה זמן את איורים לפלואו מגזין ההולנדים, ונגיד העבודה שלי איתם הולכת, בהתחלה הם שולחים איזשהו טקסט, הן שולחות, האמת, הן שולחות איזשהו טקסט והן אומרות מה לדעתן צריך להיות מצויר.
אוקיי.
אז לצורך דוגמה, הן שלחו טקסט, אחד הטקסטים הראשונים שקיבלתי מהן היה טקסט על איך נמצא עושר בחיי היום-יום,
אוקיי. המאמר עצמו הם שלחו לך?
המאמר עצמו, כן, אני שמתי אותו בגוגל טרנסלייט. ואני הגבתי בזה שפשוט הכנתי להם רשימה של דימויים שאני חושבת שצריכים להיות מאוירים. זאת אומרת, אני לא כל כך יודעת לעבוד עם סקיצות, אז פשוט עשיתי רשימה של דברים שאני חושבת שכדאי לציין. פשוט טקסטואלים, כן. כתבתי, ילדה יושבת על ספסל, קוראת ספר. פשוט רשימה טקסטואלית, הן הגיבו לרשימה, אמרו מה הן אהבו ברשימה, מה הן פחות אהבו ברשימה, ואז פשוט התחלתי לצייר. לפי הרשימה שאושרה.
ואז זה פינג פונג כזה?
ואז זה פינג פונג, כן. אני, בגלל שאני לא מומחית בהכנת סקיצות, וכל דבר שאני מציירת, אני מביאה אותו לסיום, ואז שולחת אותו ללקוח, אז אני קצת עובדת בשיטה שאני קוראת לה לא רוצים, לא צריך. קוראת לזה בפני עצמי ככה, לא בפני אנשים שאני עובדת איתם. אם ציירתי איזשהו פרח או איזשהו ענף, והוא לא מתאים בעבודה שהלקוח שלי צריך באותו רגע, מבחינתי זה בסדר, אני אצייר חדש, אני אצייר משהו שיותר מתאים לו, ואת מה שנדחה אני אשים בצד, ויהיה לזה שימוש אחר.
כן.
תמיד יהיה לזה איזשהו שימוש. זאת אומרת, זה יכול ללכת לאוסף האישי שלי, זה יכול ללכת להמון, ללקוח אחר. אבל בגלל שהכל קורה פחות או יותר באותו עולם, אז שום דבר הוא לא, שום דבר לא מבוזבז.
מבין.
כן. אז אני תמיד מעדיפה לעשות חדש מאשר לתקן. לתקן זה, זה, זה מרגיש לי קצת כמו להתעלל בדימוי.
כן, כן, אני מבין אותך. זה היה לי בתקופת הטושים, אני עדיין מקשקש בטושים, אבל באמת בטושים, אז גם זה לא כיף למחוק את זה בפוטושופ, את הטושים, ואז אחזור. וכן, אלא מכן עושים איזה קונטרסט גדול, ואז זה הופך כבר לדיגיטלי, ואפשר לשחק עם זה, אבל אני מבין את המקום הזה של כאילו, אוקיי, אני אתחיל מחדש. כאילו, פיננסית, כלכלית וכזה, מבוגרים, זה פחות קול, אבל בקטע של יצירה...
כן, וגם אפילו פיננסית, כלכלית, זאת אומרת, אם לכל דבר יש מקום, אז זה, אז לא יודעת, אני אגיד לך עוד שנה אם צדקתי, אבל אם לכל דבר יש מקום, אז זה אפילו כלכלי.
נכון.
זאת אומרת...
נכון, אם, כן.
כן, אם יש לי את האוסף של הפרינטים הפרטי שלי, שאני יכולה או למכור אותו בירידים, או להציע אותו ללקוחות, או אני לא יודעת, לשמור אותו ליום גשום שיש לי בריף שבדיוק מתאים לו, אז כן, אז למה לא לעשות חדש?
כן, תשובה טובה. טוב, אז מאזיננו שכן, או סטודנטים, או שהם מעוניינים גם... לנסות את מזלם בחול, מה, איך מגיעים לחול חוץ מטיסה או ספינה?
אז לעבודה עם מגזינים ועם חברות בחול, אני אתן, זה כמיטב יכולתי, כן? אני לא עובדת עם כל חול, רק עם לקוחות ספורים. אני אתן עוד דוגמה שקשורה גם כן לפלואו מגזין. הם פרסמו קול קורא לפני שנה וקצת, והם ביקשו, הם פרסמו קול קורא למאיירים של לוח שנה שהם הולכים להוציא של 365 איורים. זאת אומרת, 365 מאיירים היו אמורים להתפרסם בלוח השנה הזה. ואני הגשתי להם כמות, אני לא יודעת, אני חושבת שהגשתי איזה 15 איורים כדי שהם יחזרו אחד, כי מאוד מאוד רציתי להיכנס. אז אחרי שקיבלתי את נפלה בחלקי הזכות.
זה ממש טוב, כי בדרך כלל אומרים, תשלח אחד, שתיים, כמה שאתה רוצה, ואז כאילו...
אני חושבת שזה היה אסור לשלוח כל כך הרבה. אני חושבת שזה כאילו הספמתי אותם לגמרי. כזה, שלחתי שני מיילים, בהתחלה שלחתי של, הנה היורים שאני רוצה שתבחרו מהם, ואז, היי, זה שוב אני, הנה עוד היורים שאולי תרצו לבחור גם מהם. אז זה היה קול קורא, הוא היה פתוח, אחר כך הייתי אחת מ-365 המאירים, ואחר כך פשוט שמרתי את המייל של העורכת, זאת העצה בעצם. זאת העצה. שמרתי את המייל של העורכת, וכעבור כמה שבועות אחרי ששגעת לוח השנה עברה, והנחתי שהם פחות מוצפים במיילים, אז פשוט כתבתי לה שוב, היי, זאת אני, מהלוח שנה. אני אשמח להמשיך לתרום למגזין, והנה כמה יורים שאני גם חושבת שמתאימים למגזין.
לא, יפה, זה ממש, כאילו, ממש פרו-אקטיבי כזה.
בעצם, כאילו, זה קצת אולי חצוף, או...
ישראלי.
אולי, כן, כן, וזאת שיטה שעובדת
זה היזם בנשמתך, כאילו, יצאה, היזמית, כאילו, יצאה. לטובה, זה לא דבר רע ש...
נכון, תראה, בסופו של דבר אני חושבת שחלק גדול מאוד מהאנשים שאני עובדת איתם היום זה אנשים שכתבתי להם מיילים, אני רוצה לעבוד איתכם. או שהתקשר, חמור מזה שהתקשרתי להם בטלפון. אמרתי להם שאני רוצה לעבוד איתם.
שזה מדהים, שזה טיפ שלא נתנו לי בלימודים, ועשיתי את זה לפני הלימודים. האמת ששלחתי הודעות בפייסבוק ככל מיני מעצבים גרפיים.
זה מדהים.
כדי לדעת מה זה עיצוב גרפי.
ואיך זה עבד?
עבד נהדר, עודד עזר ענה לי שלפני שהתחלתי את הלימודים בפייסבוק והוא היה ממש נחמד.
זה נהדר.
כן, זה חבל הזמן.
אז אם, כאילו, אם אתה מדבר על עצות, אז זאת ב-100% העצה שלי לאנשים שרוצים, אנשים שרוצים לעבוד עם איזשהו מעצב מסוים או עם איזושהי חברה מסוימת, פשוט תגידו להם. זה מדהים כמה פעמים הם באמת מחפשים מישהו. או... כמה פעמים יש לכם רעיון שבדיוק התלבש להם על איזה משבצת ריקה, ואנרגיות שאנחנו מביאים שהן חדשות, ו...
לגמרי.
באנו ליצור, וכן.
כן, ומה יש לכם להפסיד גם.
הן פשוט באות להם בטוב. כן, זה בא להם בטוב הרבה יותר פעמים משאנחנו מניחים.
מגניב.
כן.
אז שדיברת מקודם על שעכשיו את עושה סקיצה ושמה בצד, אז יש לך כל מיני פרויקטי צד שאת שומרת האיורים האלה, ככה?
כן, אני חושב, אני פשוט לא קוראת להם פרויקטי צד, אני תמיד עובדת על קולקציית הדפיסים אישית, ותמיד מציירת בסקטשבוק, ואני עובדת על איזשהו ספר שעוד מוקדם מדבר עליו, זה הפעם הראשונה שאני מנסה לשלוח את ידי בספר.
מזל טוב.
תודה.
כאילו, השלב הראשון לדבר על זה.
כן, בדיוק, להגיד. יש פרויקט שעוד מוקדם לדבר עליו.
וגם זה 2020, אז שנה חדשה, אז זה בכלל...
מקווה שב-21 אני אוכל...
או בסוף השנה.
או בסוף השנה, כן, למה לא.
אז מה יהיה בספר?
לא, זה קצת מוקדם לי להגיד, אבל אני יכולה להגיד שהוא יהיה מבוסס על ציורי סקטשבוק מטיולים.
אוקיי, אוקיי. נעקוב, נעקוב אחרי,
כן,
אחרי אני, הסיפור הזה.
כן, עדכן אותך.
אוקיי, וגם מגיע לך מזל טוב, כי פרסמת לפני איזה שבועיים שהוכתם בסוכנות, גם פעם שפרק שעבר נראה לי, תמר סיפרה קצת על סוכנות, על ניסיון שלה, יש מהרים שעובדים סוכנות, עדיין לא התחלת, אבל תספרי קצת על איך התגלגלת לפנות לסוכנות.
אז תודה, קודם כל. ואני רציתי להיות מיוצגת בסוכנות, אני חושבת, מאז סוף הלימודים.
איך הכרת בכלל שיש כזה דבר? כאילו סיפרו לכם?
הקונספט הזה, זה שזה בכלל קיים, אני חושבת שאחת המרצות שלנו בבצלאל אמרה משפט כמו, ציירתי את הציור הזה לענתי, ואז נתתי אותו לסוכנת שלי, והיא עשתה ממנו תביעות יין. או היא מכרה אותו לחברת יין, או משהו כזה שגרם לי לחשוב, אוקיי, גם אני צריכה שזה יקרה לי. והרעיון, תראה, אני מאז סוף הלימודים השקעתי המון המון מהזמן והמאמץ שלי במציאת פרויקטים ושליחת מיילים. והספמת מעצבים ודיבור עם אנשים, ובעצם הסוכנות אמורה לפנות לי את הזמן הזה ולתת לי לצייר בו. שזאת בעצם הסיבה המרכזית שרציתי להיות בסוכנות. כן, להעביר למישהו אחר את המושכות.
וליצור יותר.
כן, וליצור יותר.
ואיך בחרת אותה ספציפית?
בחרתי אותה כי מהירות שאני הרצתי מימי הלימודים שלי בבצלאל, מיוצגות שם. אז התחלתי כל מיני מהירות שעקבתי אחריהן באינסטגרם, וראיתי שהן חותמות, שהן מיוצגות בסוכנות כזאת וכזאת, אז מהר מאוד הבנתי מה משותף להן, והתחלתי לעקוב גם אחרי הסוכנות. זו סוכנות שמייצגת, זו הסוכנות של ג'ניפר נלסון בניו יורק, והיא מייצגת 14 מהירות, שזה מספר מצומצם.
ממש, זה מכיר כזה שיש הרבה כמויות וסוכנויות.
אז זהו, זו סוכנות מאוד מאוד מצומצמת, ואני חושבת שהיא גם מאוד מקפידה על זה. ובסוף הלימודים שלחתי להם מייל, בסוף הלימודים בבצלאל, שלחתי להם מייל,
אוקיי.
מאוד מאוד נלהב עם הפורטפוליו שלי, וקיבלתי את התשובה האוטומטית של, יש לנו מלא פניות, נחזור למתאימים בלבד, תודה שפנית, או משהו כזה. ופשוט הנחתי את זה בצד, עשיתי דברים אחרים, ואחרי הלימודים שלי, אחרי התואר השני, ובעצם שעת הכושר הנכונה לפנות לסוכנות שוב, הייתה כשיצא מגזין עם קאבר שלי, גם פלואו עם קאבר שעשיתי, וראיתי שהסוכנת, שאני עוקבת אחריה כבר מזה שנים, אהבה את זה באינסטגרם, איפה שהכל קורה.
או שזה הבוט שלה.
או שזה הבוט שלה אהב את זה, אין לדעת, יכול להיות שזה היה הבוט. והבנתי שזה רגע טוב לפנות אליהם שוב.
נכון.
אז כתבתי למייל שהכותרת שלו זה, האם תרצי לייצג אותי?
הכי ישראלי ש...
הכי ישראלי, הכי... כן. הכי חצוף. והכי מתאים לי, אני חושבת.
הכי אמוציונלי ומהלב.
כן, כן. כי זה מה שרציתי. ו... הם באמת ענו תוך 24 שעות.
יפה.
כן, ובניגוד לזה, מרגע שהן הזמינו אותי לוידאו צ'אט לדבר על למה אני רוצה סוכנות, ועד הרגע שהן ממש החתימו אותי, עברה כמעט שנה. אז זה תהליך, זה היה תהליך די ארוך, באמת להתחיל לעבוד איתן. שאנחנו, עכשיו ינואר, אני איתן עוד לא חודש.
אז מה, כמה שיחות צריך לעבור כדי להתקבל כזה דבר? מה זה?
בגלל שזו סוכנות שמה שהן עושות זה, הן עסוקות מאוד בפאטרנים, בעיצוב משטחים, הן בעולם המסחרי גם של כרטיסי ברכה, מאוד, כאילו זה בארצות הברית, אז הן רצו להיות בטוחות שאני יכולה לתת מענה לכל מיני סוגי לקוחות ולכל מיני סוגי שוק. אז נגיד הפריע להן שאין לי ציורי קריסמס.
מעניין.
כן, שמן הסתם אין לי. אבל הן אמרו שזה נתח גדול מדי מהשוק, מכדי שהם יוכלו לקחת מהירת שאין לה את זה בכלל. אז הייתי צריכה לקחת את הזמן ולצייר כל מיני דברים שקשורים לחורף.
אז הם בעצם בנו איתך תיק עבודות כזה?
סוג של, הם כל פעם ביקשו משהו. כל פעם ביקשו משהו שהיה להם חסר. הם נתנו לי בריפים.
הבנתי.
בעצם במשך שנה. כן, חלק מהבריפים היו קשורים ללטרינג, חלק היו קשורים לחגים אמריקאים, אבל הן רצו להיות בטוחות שהן מכוסות איתי מכל מיני צדדים, לפני שהן הציעו
למרות שהן יכלו, בפועל הן יכלו לגייס אותך אינטואיטיבית, ומקסימום להיפרד כידידים.
נכון, אבל החוזה שלהן הוא חוזה לשנתיים, והוא סגור משני הצדדים.
וואו, לשנתיים.
כן, זה אומר שאין מחויבות לי לשנתיים הבאות כמו שאני מחויבת להן. ובגלל שהן לא מייצגות הרבה מהירות, אז אני חושבת שהן רצו להקפיד לראות שיש להן מה לעשות עם... הן גם הדגישו שחשוב להן שאני אוכל לסמוך עליהן שהן יביאו לי מספיק עבודה. זאת אומרת, הן לא יקחו מישהי שאין לה קולקציית קריסמס, כי אז תהיה לה פחות עבודה, והן לא מוכנות לזה.
יפה.
אז נראה.
יאללה, זה יהיה טוב. זה נשמע שאתן מוכנות.
כן, נראה לי שהתבשלנו הרבה.
כן, כן, לגמרי.
כן.
וכשאת עובדת, כשאת מציירת, את עושה משהו ברקע כזה, מוזיקה, קולנוע, סדרות, יש איזה משהו שאת אוהבת ברקע?
אני מאוד אוהבת פודקאסט, למען האמת.
אינגליש או...
די הרבה פודקאסטים.
באיזה נושאים?
בנושאים, אני אוהבת את רדיו לאב, שמדברים על כל מיני סיפורים מדעיים, אני לא יודעת, זה גורם לי לדמיין כל מיני דמיונות. היה להם עכשיו פרק על לאן עפות הציפורים בחורף. הם גם מצחיקים אותי. יש עוד פודקאסט מקסים שקוראים לו אינביזיביליה, שחבר מעצב שאני לוקחת ממנו המלצות פודקאסטים המליצי עליו, ואני מאוד אוהבת גם אותו. כן, והאמת היא שאני תמיד נורא שמחה לקבל המלצות לפודקאסטים, כי אני תמיד מקשיבה.
אז יש עכשיו המלצות מהפרק של אורי טור.
נכון, ראיתי שאנחנו אוהבים כמה דברים חופפים.
אוהבים המלצות ממש טובות.
כן.
לאנשים מכל התחומים. וגם את ההמלצות שלך אני אשים לה, כמובן, בתגובות. וקולנוע וזה, זה יותר פודקאסטים.
כאילו מבחינה של בזמן העבודה.
יש אנשים שבזמן העבודה שמים סדרה, שמים סרט.
כן, אני גם יכולה לשים סדרה בזמן העבודה. אני גם מאוד אוהבת את The Planet Earth, שיש עכשיו בנטפליקס. שפשוט אפשר לראות סרטי טבע של ה-BBC. אני יכולה לראות את זה כל היום. אתמול ראיתי די הרבה שעות סרטונים ביוטיוב על פרפרים מזדווגים. חומר צפייה שאני מאוד נהנת.
כן, זה מאוד מתחבר ל... זה מעולה, נגיד, לפורטפוליו שלך, על השראה.
כן.
זה בדיוק כאילו, זה הדס.
זה גם דבר מאוד טוב לעשות לו צילומי מסך ולקבל רפרנסים. זאת אומרת, זה גם אווירה וגם ממש השראה ישירה. וגם אני אוהבת את בוג'ק הורסמן. כמו כולנו, אני חושבת.
אני פחות, אבל בסדר.
פחות אוהב אותו?
אני פמילי גיא, מספיק לי.
כן, האמת שאני אוהבת גם אותם.
טוב, מגניב. אז אחרי כמה שנים בעולם האיור, איור הטקסטיל, איור, מה החלום, חלום או מה ההצלחה של מאייר מבחינתך?
אני חושבת קודם כל לעסוק כמה שיותר בדבר עצמו, כמה שפחות במה שמסביב. זה לא אפשרי, זה כזה, זאת ההתכוונות, אבל מבחינתי יום טוב זה יום שציירתי בו כמה שעות. אני מקווה עם השנים פשוט להרבות את הימים האלה.
כן.
יש לי גם חלומות יותר מגלומנים, כמו שאמרת קודם, ורסאצ'ה את. הייתי מאוד שמחה.
אז תגידי את זה.
לא יודעת אם ספציפית עם ורסאצ'ה, אבל הייתי מאוד שמחה לעשות signature collections עם חברות אופנה שאני עובדת או לא עובדת איתם היום, אבל...
מעולה, זה אחלה תשובה, זה אחלה תשובה.
נראה לי שזה חלום.
כן, כן, זו תשובה מצוינת. אז היית עכשיו באיטליה, אז את היית עוברת, או אם בכלל היית חושבת על מקום לעבוד ממנו? את עובדת פרילנס, את עובדת עם הלפטופ ועם חומרים, את יכולה לעבוד בכל מקום בעולם. יש איזה מקום שאת חולמת לעבוד בו איזה יום?
תראה, אין כמו תל אביב. אני מאוד שמחה לחזור לתל אביב. וגם, אני גם מאוד אוהבת לגור במילאנו. אני חושבת שאולי אידיאלי מבחינתי זה לא חזור בין שני המקומות האלה. וגם, באמת זה מאוד פריבילגי להיות מסוגלת לעבוד מכל מקום עם הלפטופ, אז גם תקופות של נדודים הן תקופות מאוד טובות בעיניי.
אוקיי. מעולה. זה תשובה טובה. לא דיברנו על קצת רשתות חברתיות ובאמת איך את, אם את מוכרת אונליין, כל הדברים האלה, את מפרסמת עצמך אונליין, איך הולך המערכת יחסים הזאת?
מבחינת נגיד חנות למחירת פרינטים, אני לא מתעסקת בזה בכלל. אני הייתי מאוד עסוקה ב... לא יודעת, להניע מהלכים יותר... כוללים, כמו באמת למצוא לקוחות, או כמו להתקבל לסוכנות, ואז להתעסק במשהו כמו מכירת פרינטים אונליין, זה היה נראה לי יותר מדי התעסקות בשבילי, אבל עכשיו אני מתחילה לחשוב על להתחיל למכור פרינטים. עכשיו, כשהתפנה לי קצת זמן של עבודה, לא יודעת, מנהלית סטודיו, אפשר להגיד, אז אני מתחילה לחשוב על זה. כי קורה לי לפעמים שרוצים לקנות ממני פרינט, ואני אומרת שאו שתבקשו מ-50-70 שיש להם פרינטים שלי מלפני כמה שנים, או שאין, אני אודיע לכם כשיהיה.
כן.
ולא התפניתי לזה. ומבחינת רשתות חברתיות, אתה מתכוון אינסטגרם?
או ביאנס, ריבל, פייסבוק. יש הרבה.
כן. אני חושבת שהתקנתי את הביאנס שלי פעם אחרונה כשסיימתי ללמוד בבצלל.
אז אחרי הפרק עם אורי טור, נראה שכולנו צריכים...
כולנו צריכים להתקן את הביאנס. אני לא טובה בזה. עשיתי איזשהו סדר בפורטפוליו שלי בקרגו, אחרי החתמה עם הסוכנות, לפני שהם יצאו בהצהרה ברשתות חברתיות, כדי שכשאנשים ייכנסו לאתר שלי, אז הוא לא יהיה בבלגן טוטלי. אז עשיתי שם קצת סדר, ונראה לי אינסטגרם, זה הדבר היחיד שאני מתחזקת בקביעות ובהתמכרות.
התמכרות?
התמכרות קלה, אני מנסה לשלוט בה.
כמה פעמים בשבוע את מעלה?
אני חושבת, יש שבועות שאני יכולה לעלות כל יום, ויש פעמיים שלוש. כן, אבל מה שמשתפר עם הזמן זה כמה אכפת לי מכמות הלייקים, שזה ממש בירידה. זאת אומרת, אני חושבת שהלייקים נשארים איפשהו פחות או יותר אותו דבר, אבל לי פחות אכפת מזה.
כן, זה הכי חשוב. זה באמת כמהירים, מעצבים, זה חשוב. כאילו לשחרר מהדבר הזה?
כן, כי אנחנו מאוד רוצים שאוהבו אותנו, ואני לא, זה לא שבגלל שאכפת לי פחות מלייקים, אני לא רוצה שאוהבו אותי, אני מאוד רוצה, אבל אני התחלתי להבין שזה תלוי בכל כך הרבה גורמים, בכל כך הרבה אלגוריתמים, שאני, אין לי מה לחוש לגבי זה כל כך הרבה רגשות. אז השיטה שלי לגבי זה, היא שביום שאני מרגישה רגישה, אני פשוט לא אעלה פוסט.
יפה. זה, 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 זה טיפ מעולה.
אני מנסה ללכת לפיו.
את גם מתקשרת באינסטגרם? כאילו, יוצרת קשר עם עוד מהירים ו...
אני בעיקרון לא עוקבת באינסטגרם אחרי מהירים.
אוקיי.
אגב, אם אתם מהירים ואני לא עוקבת אחריכם חזרה, אז סליחה. אני מגנה על עצמי מהצפה של דימויים מאוירים, כי זה פשוט קשה לראות כל היום איורים ואחר כך לשבת לעבוד. אז אני עוקבת בעיקר אחרי צלמים.
וואלה, אוקיי.
גם צלמי טבע, אבל גם צלמי אופנה וצלמים, וגם אחרי חברים שלי שיש להם תינוקות וחתולים ואוכלים ארוחות צהריים. וקומץ נבחר מאוד של חברים מהעירים שאני כן עוקבת אחריהם, ואנחנו פשוט בסגנונות מאוד שונים, ואני רוצה לראות מה הם עושים. אבל זה לא מקום בשבילי לאיזו השוואה מקצועית.
כן.
זה
תוסע את ההפרדה הזאת.
כן. אני מאוד משתדלת.
אני שאלתי כי אמרת על זה שאת כזה reach out לאנשים, אז דווקא באינסטגרם זה אחלה מקום כאילו לפנות למהירים בחול.
100%. כן, אני כתבתי הודעות פרטיות לכמות מאוד מביכה של אנשים שהם מעצבי אופנה ושהם... אורחים של מגזינים, ושהם אורחים של טרנדלנד. כן, אני בהחלט לוחצת על הכפתור של ה-DM, ולפעמים זה עובד ולפעמים לא. גם כתבתי ללנה דנם, היי, היי, ציירתי אותך, תראי איזה יופי. אני חושבת שאין מה לא לשלוח הודעות. מקסימום לא עונים.
כן, לגמרי.
כן.
יש איזה מאיירת שהשפיעה עלייך? או מאייר?
כן, בטח. יש הרבה. אני חושבת שמספר אחת זה קרן תגר. אני חושבת שהייתי בבצלל בשנה א' או ב' כשנחשפתי לעבודה שלה, לבלוג שלה, של היומן המאויר, גם הווירטואוזיות שלה, אבל גם הנושאים שהיא בוחרת לצייר, וגם הסגנון שלה, זה הפך לי את המוח ואת הלב, הדברים שהיא עושה. וגם לראות אותם בלייב, הייתי בתערוכה שהיא עשתה בגלריה בפלורנטין, כשהייתי, אני חושבת, בשנה ב' בלימודים, וזה פשוט, זה היה, זה היה כמו התאהבות. ממש. ומאז אני חושבת שכל דבר שציירתי, גם תוך כדי לימודים, הייתי מסתכלת והייתי חושבת לעצמי איך קרן הייתה ניגשת לזה, מה קרן הייתה עושה.
את למדת איתה גם?
זהו, ואז אחרי שנים של ההרצה, בשנה דלת היא הייתה אסיסטנטית בקורס אימג' מייקינג שלקחתי בצלאל. מאוד מאוד התרגשתי והתוודעתי בפניה על ההרצאה ארוכת השנים שלי. וזכיתי, והיא לקחה על עצמה מחוץ, ככה מחוץ למסגרת של בצלאל, להיות אשת הצללים, שזה כותרת שהיא המציאה לעצמה, של הפרויקט גמר שלי. היא בעצם ליוותה אותו מרחוק. הייתי באה אליה הביתה, והייתה מסתכלת על סקיצות ועל איורים, והיינו מדברות הרבה, והיא נתנה לי הרבה פידבק.
זה היה בשושו כזה?
כן, זה היה בשושו. זה לא היה בדיוק, כאילו זה לא היה צריך להיות בשושו, אבל זה לא היה מתוך המערכת. זה היה משהו שהיא עשתה מטוב ליבה, ושלא היה קשור, בוא נגיד שבצלאל לא שילמו לה על זה. זה משהו שהיא עשתה בשבילי.
כן, זה יוצא דופן.
זה היה יוצא דופן, והיא נתנה לי המון בתקופה הזאת, גם בגלל המקצועיות והכישרון שלה, אבל גם בגלל שהיא לימדה אותי איך להיות אשת מקצוע, אני שואפת להיות אשת מקצוע כמו שהיא הייתה, פשוט עם לב גדול, שלא בוחלת בלחלוק מידע אף פעם, שלא בוחלת בלדבר לא על מאיפה היא לוקחת השראה, ולא על כמה כסף היא ביקשה על הספר שהיא בדיוק עובדת עליו, ולא על איך היא מתנהלת עם לקוחות, היא פשוט הייתה נדיבה ובהומור ובצניעות. לימדה אותי לראות פרויקט ראנווי בזמן העבודה. וגם היום אני חושבת בערך על כל פרויקט שאני עושה. אני חושבת איך קרן הייתה ניגשת לזה.
יפה. טוב, אם לא היית מהירת, מה היית?
הייתי בבעיה. הייתי כנראה בבעיה. ואולי אני בשירות, כשעשיתי שירות לאומי, הייתי בבריאות נפש קהילתית, עבדתי בהוסטלים של אנשים עם כל מיני הפרעות נפשיות שונות, ומאוד מאוד נהניתי, ויכול להיות שבעולם מקביל הייתי פשוט ממשיכה.
וואו, זה קשוח.
כיף גדול.
טוב, מה הצבע האהוב עלייך?
ורוד.
יפה. תוכנה אהובה עלייך?
פוטושופ. תוכנה מדהימה.
ויצא לך לנסות באילוסטרייטר או במשהו ויקטורי לעשות דברים שהם...
אני עובדת חצי משרה בהייטק, אגב. ויוצא לי לעשות כל מיני דברים ויקטוריים לעתים די קרובות. אני יכולה... זה משהו שאני יכולה לעשות, אבל...
מה את עושה שם בהייטק?
אני מאיירת כמעט תמיד, יש לי מזל, ובימים קשומים אני עושה קצת UI. כן, לא הכל ורוד ופרחים. חשוב להגיד את זה. ושם אני... שם זה גם מקום טוב להתעברר ולהתנסות בקצת וקטורי, וקצת פלטו צבעים קצת אחרות, וצרכים של לקוח קצת אחרים. אז שם יוצא לי, כן, להיות אילוסטרייטור ולשנות קצת את כתב היד.
אוקיי, מגניב. כמה זמן נתתי מהלקוח הזה?
מאז שסיימתי ללמוד.
וואו.
כן,
ממש הגבי.
הלקוח הזהב שלי.
כן, זה יופי. כל אחד צריך לקוח כזה.
אני 100% מסכימה.
אז תכלס, יש לי פה שאלה על השראה, אבל כבר סיפרת על הסרטי טבע ומאיפה את שואבת השראה. אלא אם כן יש עוד משהו מפתיע שאימנו את שואבת השראה. אין כזה.
לא, אין איזה משהו מפתיע כזה. אני מאוד מאמינה בפשוט לעבוד כל יום.
אוקיי.
כן.
גם שישי שבת או לא להגזים?
גם שישי שבת. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת להתחיל את היום בציור, גם אם זה שישי, גם אם זה שבת. כן, זאת אומרת, האידיאל הוא בשישי שבת לא לעשות אף עבודה לאף לקוח.
כן.
אבל כן לצייר.
לעצמך, כן. זה הכוון.
כן.
זאת הכוון. אוקיי. יפה. וואי, דיברנו הרבה.
דיברנו הרבה.
כן, וגם אמרת את כל הדברים האלה. חסר לי משהו. מה אנחנו לא יודעים על הדס?
אני לא יודעת. אני חושבת שיודעים עליי הכל.
טוב, מה למד במילאנו ש...
אני חושבת שאולי אתם לא יודעים שאני צלמת איומה ונוראה, ובגלל זה אין לי באינסטגרם תמונות של שום דבר שהוא...
צילומים?
איזשהו מוצר נייר שעשיתי. כן, כן, אני ממש לא מסוגלת לצלם.
כי הוא בכללי גם צילומי נוף או...
כן, משהו איום ונורא. איזושהי נחות.
אז מה, אז אין מצב בסטורי לראות צילום?
יש, אבל... אבל הוא יהיה נורא.
אוקיי. ככה, לקראת הסוף, תני איזה טיפ למעצבים, מהירים, סטודנטים. למרות שכל הפרק הזה, הדס הביאה מלא טיפים, שאני אאמץ גם.
טיפ. אני חושבת פשוט... אני אתן אותו לנו, לכולנו, זאת אומרת, כולל את עצמי. אז אני חושבת שננסה פשוט להיות עצמנו ב-100%, להיות מאוד אותנטיים. נראה לי שאם ננסה לצייר כמו מישהו אחר, אז זה פשוט לא יצא טוב. ואני חושבת שלכל אחד שמצייר יש איזה משהו שרק הוא יכול להביא, וצריך להתמסר לדבר הזה, לא להתבייש. ופשוט להיות עצמנו. ולשלוח מיליון מיילים.
ודיאמים.
ודיאמים.
טוב, איזה כיף. זה היה רעיון כיף, כי גם פעם ראשונה שאנחנו מתראים מחוץ לאינסטגרם או פייסבוק.
שזה דבר מדהים, אנחנו מכירים שנים.
כן, איזה כיף. אז בכלל זה היה כיף, ולמדתי מלא. היה מעניין. אז תודה הדס.
תודה שחר, תודה רבה שהזמנת אותי.
בשמחה, תודה לכם שהזנתם והייתם שותפים לפרק נוסף של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. שבוע הבא פרק חדש עם מאיירת חדשה. ספוילרים בעמוד פייסבוק, בעמוד אינסטגרם שלנו. מהלך הרעיון, אחרי הרעיון, הדס הולכת לצייר בפרוקרייט באייפד, ואתם מוזמנים לראות את זה. זה יהיה בקבוצת פרוקרייט TLV וגם בקבוצה של מקשקש, פודקאסט שמדבר איור. אם אתם חושבים על איזה מאייר שעולה לכם בראש שממש בא לכם לשמוע ותרצו שהוא יבוא, שלחו לי הודעה, תרגישו חופשי. זהו, היה לי כיף, ושיהיה יום שמש מחר.
אמן.
זהו. תודה ולהתראות. ביי ביי הדס.
ביי.